שלום לכולם, ברוכים הבאים, מי שנמצא איתנו באולפני Flow Motion בניו יורק, אורחים מהארץ ומכאן, תודה לברכה טורנהיים ויאנקי טייטלבוים מהסטודיו כאן על האירוח ועל מקצוענות, השיעור משודר גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, תודה כרגיל ל-YU, הישיב אוניברסיטי ולתנועת המזרחי בראשות הרב דורון פרץ, שהם אלה ששיגרו אותנו להשליחות הזו, לכן השיעור משודר השנה מכאן מניו יורק. תודה להודיה שחר, ליהושע סיסקין על התרגום הנפלא, וכמובן לקרן דניאלי שמאפשרת לנו את השידור בגלי ישראל, באינטרנט, במטוסי אל על ובעוד מקומות. אנחנו מיד נתחיל עם פרשת תרומה, אבל כמה וכמה הקדשות שאתם שלחתם אלינו. השיעור מוקדש לעילוי נשמת חיה עדינה בת אסתר, אמא של שירה משה מקרמי צור. לעילוי נשמת מאירה בת איתמר יוסף, אמא של נעמה קנטמן, סבא של אחד הצופים, הרב יוסף בן אליעזר הכהן. לעילוי נשמת אלחנן בן יעקב הלוי, אבא של יונתן קמינצקי, מעמודי התווך של השיעור בירושלים. משה בן שלום, השיעור מוקדש גם לעילוי נשמתו, אהרון בן דינה, וגם משה ארנס, משה בן טוביה, השר ארנס, שלאחרונה היה יום פטירתו. עד כאן הבקשות לעילוי נשמת, להבדיל, נקדיש את השיעור לרפואת דוב בן לובה, שיר בת מוריה, שלמה דן בן שרה, המורה רחלי בת אורלי מבאר שבע, הנער ידידיה מאיר בן תמר רחל, לרפואת סבא משה גדעון בן פאימה, ולרפואת הילד ניר רפאל בן רחל ברכה, רפואה שלמה. לכל מי ששואל איך אפשר להעביר לנו את הבקשות האלה, למשל, או שאלה נפוצה יותר, איפה השיעורים? או אולי מישהו רוצה לבשר לנו על אירוסים, על נישואים, על מזל טוב, גם על דברים אחרים. אבל בעיקר השאלה ששואלים הרבה זה איפה השיעור הבא, השיעור בישראל, יתקיים בקרוב ביום הבחירות, שיעורים כאן ברחבי ארצות הברית. הנה התשובה על המסך, תעשו טובה, במקום לשאול אותי ולקבל תשובה חודש אחר כך, לא רלוונטית, אז להצטרף לוואטסאפ היומי, יש כאן מספר ישראלי, מספר אמריקאי, לקבל את כל העדכונים, גם את כל התכנים והלינקים לשיעורים. כמובן בחינם, ויש לנו קבוצות של מתנדבים שיעזרו לכם שם, לשאול את מנהלי הקבוצה כל שאלה. אנחנו כבר בפרשת תרומה, הפרשה השביעית, אנחנו בעומק ספר שמות, והגענו לעיקר, אנחנו הגענו אל המשכן, שהוא בעצם, הייתי אומרת, ההיסטוריה כולה, מבריאת העולם עד עכשיו, מתנקזת באותו, הייתי אומרת, אוהל, עם קצת יריות וקצת קרשים באמצע המדבר. זה די מדהים לראות את זה. התורה התחילה בבריאת העולם, ואז באבות והאימהות, ואז בקריאת ים סוף, ואז יציאת מצרים, מתן תורה, הופ, הכל באמת בסוף מתנקז לתוך אותו משכן. משכן שלא קיים היום. הרבה מצוות אנחנו אומרים, טוב, יום יבוא ונקיים. אנחנו מקווים לבנות את בית המקדש, לא את המשכן. המשכן היה דבר זמני לתקופת המדבר. אז מהו המשכן? למה הוא חשוב? מה כל העיקרון הזה מלמד אותנו? כשאנחנו מסתכלים על המהלך הזה, פתאום מפתיע, של פרשת תרומה פתאום באמצע החיים, באמצע המסע לארץ ישראל, חשבנו שכבר מגיעים. לא, 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 יש לכם פה עוד הרבה זמן, ותבנו משכן שילווה אתכם בכל המסעות. מה חשיבות המשכן? ואולי צריך לשאול, מהו המשכן בימינו? זו השאלה שאנחנו נשאל. כמעט כל פרשן שנוגע בפרשה הזו מסביר מה לשיטתו המשכן מסמל בימינו, אלפי שנים. אנחנו נביא היום רק 4 תשובות, יש כמובן רבות, אחרות, אפשר להעמיק תמיד עוד, ובואו נתחיל ברמה הפשוטה. המשכן זה אומר שאדם צריך עשייה, ובפרט נתינת כסף עבור ערך. בואו נראה איך הפרשה מתחילה, זה פשוט המנגנון של המשכן. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, זה שם הפרשה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. המילים שחוזרות כאן זה תרומה, מילה שכולה נתינה, התנדבות, רצון, מעט כל איש אשר ידבנו, שוב זה נדבה, ליבו, שוב זה לב, תיקחו את תרומתי. אי אפשר לטעות, הייתי אומרת, במוזיקה של הפסוק הזה. אם בשבוע שעבר, פרשת משפטים, דיברנו על החוקים, מה שצריך לעשות, 1, 2, 3, עד 53, 53 מצוות בפרשת משפטים, שבוע זה לכאורה סיפור אחר לגמרי. כאן זה הלב. כאן זה לא רשימת הוראות הפעלה, עשה ואל תעשה, כן ולא. כאן זה ההתנדבות, התרומה, הנדבה, איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, זה הרצון הטוב, החופשי, זה הלב שלנו. אנחנו יודעים, אני אתן דוגמה שאולי קצת הזויה, אבל בעצם העיקר בחיים זה לא החוקים. יש לכם, אני בטוחה, חותמים, היום בכלל, בעידן בשביל כל דבר, אני פה פותחת חשבונות בשביל להזמין כרטיס בקוסקו ובטארגט ובכל, זה כמובן באמזון, אתה אפילו לא שם לב מה אתה חותם, מלא 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 סעיפים באנגלית, מעניין אם מישהו פעם קרא אותם, אנחנו יודעים שכתוב שם דברים שאנחנו בטח מאבדים פרטיות וזכויות, יאללה, אקספט, אגרי, וי, קדימה, תביא כבר לקנות. אנחנו אף פעם לא חוזרים לחוזה הזה, נכון? אנחנו מנהלים את החיים. מישהו פה פעם פתח חוזה, מישהו עם המעסיק שלו הלך לחוזה, זה אומר שמשהו כאן לא כל כך בסדר. מישהו חלילה רץ חזרה לכתובה, זה אומר שמשהו לא כל כך בסדר, אם זוג צריך לבדוק מה כתבו שם בכתובה. ניקח דוגמה יותר מהחיים, אני זוכרת בתקופה של דירות סחורות בחיי, יש חוזה עם האדם שאתה סוחר ממנו את הדירה, אבל אז יש את החיים, ואם מתפוצץ צינור אז הוא בא לתקן, ואם אתה איחרת ביום כי לא היית עם התשלום, אז בסדר, אז אתה בא למחרת עם הצ'ק. ויש את השלב שבו לפעמים צריך לפתוח את החוזה, מה זה אומר? לא משהו טוב, כן? אם בהוואי דירות סחורות שצריך ללכת ולפתוח את החוזה, זה אומר שמשהו פה מתקלקל. אנחנו מעבר לחוזה. בכל חוזה חיינו, שבוע שעבר קיבלנו משפטים. עכשיו זה הלב. זה הרבה הרבה מעבר. אנחנו נותנים בנדיבות, אנחנו אוהבים, המצב פה טוב, אנחנו עוזבים את האות הכתובה לטובת מה שחרוט על ליבנו. אנחנו לא עושים כי אנחנו צריכים, אנחנו עושים כי אנחנו רוצים. העשייה שמתוארת פה היא עבור ערך מסוים, היא עבור בניית משכן, כל משכן שאנחנו בונים היום, כל ערך שמקריבים למענו, זה בעצם המנגנון הזה של לתרום, של להתנדב, של לעשות. אבל כאן מגיע דבר מעניין. למה ללכלך את זה בכסף? תגידו, זה די מגיל, מההתחלה, היהודים האלה, מההתחלה זה כסף? בואו נעשה את זה משהו התנדבותי כזה, רק הלב. למה מיד צריך להתחיל להביא כסף, זהב, זה מתואר שם, נחושת, סוגים שונים. למה אלוקים לא רוצה רק את ליבנו? למה אלוקים רוצה את כספנו? ודאי שהוא אין לו מה לעשות מכספנו. נכון. הוא מבין שהמעורבות שלנו היא אחרת כשגם הכסף מעורב. אם עבדנו והתפרנסנו ונתנו חלק מהכסף הזה לקדושה, משהו יותר עמוק קרה מאשר אם רק רצינו בתיאוריה ואהבנו והלב, צריך גם את הכיס. האדם הוא מכונה מורכבת, אנחנו יודעים את זה, זה אנחנו. וכדי, במובן מסוים, כדי לקבל את ליבנו, קדוש ברוך הוא צריך גם את כספנו. בואו שוב נשתמש בדימוי שאנחנו מאוד מבינים, Head Start. נכון? אני ג'וז, באמת אחת המכות, מכות מצרים של תקופתנו. כל יומיים. ארגון שהוא באמת ארגון מבורך, אני ממש בעדו, אבל הוא פותח במבצע התרמה, רק יומיים ונשאר שעה ובואו ליד וכל שקל שתביא התורם שלנו, מי זה התורם הזה שתמיד מכפיל פי חמש ואתה תביא, לקחתי על עצמי, תזכיר למי אתה, לקחתי על עצמי לגייס 10,000, אתם חייבים לעזור לי, מה משהו, מצד שני, זה דבר שהוא יפה ומבורך, המון צדקה, זה מרבה צדקה, מרבה שותפות, אני מרגישה בשנה האחרונה, אמנם סכומים קטנים, אבל כל פעם, עוד איזה ישיבה, עוד ארגון, עוד עמותה, או מקרה מצוקה מסוים, אתה מרגיש שותפות. למה? נתת קצת כסף, נתת קצת מעצמך. לא סתם, ההדסרטים האלה כל כך עובדים, מעורבות, תן, ואז אתה מרגיש חלק. יש, הגענו ליעד, מתוך 14 מיליון אני הבאתי חי שקלים פחות או יותר, לא משנה, הגענו ליעד, אני חלק. אם אני נותנת משהו למשכן, אני מעורבת. ולכן המשכן הוא לא על שם משפחת זה וזה. תמיד יש את כל הדברים האלה בעולם היו, בכלל, בעולם התרומות. על שם זה וזה, התורם הידוע, הנדיב הידוע וכו', בארצות הברית זה כמובן מפותח יותר מאשר בארץ. אבל פה זה על שם כולנו. כולנו תורמים, כולנו משתתפים. וזה הייתי אומרת, בשלב שבו אמרנו קודם שאלוקים לא צריך את הכסף שלנו, גם עם ישראל לא צריך כסף. תגידו מה, יש קיוסק במדבר? יש גזלן במדבר? אין כסף במדבר. זה עוד בארץ יהיה. אבל עכשיו הם מקבלים את המן, מקבלים שתייה, יש להם ענני כבוד. הם לא קונים ומוכרים במדבר. אז מה, התורה כאילו מקדימה תרופה למכה. אנחנו יודעים שהכסף הולך לשגע את האנושות. כאילו, בואו, אנחנו מבינים לאן זה הולך, המערכת יחסים בין אדם לבין כספו. אחת התאוות הבעייתיות. מהרגע הראשון התורה מלמדת אותנו קודם למשכן, קודם לצדקה. קודם לקדושה, קודם לטובה, אני מקדש את הכסף. אחר כך יהיה לנו את כל העניינים שלנו בינינו לבין כספנו. יש סיפור מפורסם על רבי שמואל הנגיד, שהמלך בספרד שאל אותו כמה אתה שווה, מה שוויך? אז רבי שמואל הנגיד ענה 100,000 כסף. אמר לו המלך, שקרן, אני יודע שאתה שווה הרבה יותר יהודי, אני יודע שאתה הרבה יותר עשיר. אמר רבי שמואל הנגיד, זה הרכוש, זה חולף, זה יכול לבוא, זה יכול ללכת. 100,000 כסף, זה הסכום שעד היום אני נתתי לצדקה. עד היום נתתי לחסד. זה מה שאני שווה באמת. זה בטח נשאר. זה בוודאי לא פג. כן? הכסף בעובר ושב, בעזרת השם, כן? אבל שקל שנתת ל-Head Start, זה לכוון את הכסף למקום הנכון, והמשכן, הוא מכוון את הכסף, הוא בעקבות כך גם את הלב לכיוון הזה. נתעכב על זה עוד טיפה, כי התורה מתעכבת על זה פשוט המון. אם נעשה השוואה, בריאת העולם מתוארת, בערך 30 פסוקים, לכו לבראשית, תספרו. בערך 30 פסוקים, כל הקוסמוס והכוכבים והיבשות והימים וכל העולם. המשכן מתואר בערך ב-400 פסוקים. יותר מפי 10. 400 פסוקים מתארים בפירוט, מה זה פירוט, בדקדוק ובפרטנות את בניית המשכן. ההבדל הוא לא רק כמותי, ההבדל הוא איכותי. התורה היא לא ספר היסטוריה, היא לא ספר גיאוגרפיה. מטרתה לא לספר לי עובדות מופלאות, לכו לאטלס, לכו לאנציקלופדיה, לכו לספר השיאים. מטרתה לכוון אותי לעשייה, היא לא מתארת את העשייה של אלוקים, היא מתארת את העשייה של האדם. זה עיקר, העשייה שלנו כאן בעולם הזה. התורה פעם ראשונה עוצרת לכזה תיאור רחב יריעה. היא יכולה לתאר לי את מגדל בבל, אני לא יודעת איך הוא נראה, את הפירמידות במצרים, היא יכולה לתאר לי את האוהל של אברהם אבינו, כל מיני דברים. התורה מתארת את המשכן, כי זה אנחנו מתחילים לעשות, זה העיקר. סוף סוף העם הזה, שיצא ממצרים, מתחיל לפעול, לא רק פסיבי, לא רק מרעיפים עליו ניסים, הוא מתחיל להיות אקטיבי, הוא מתחיל לעסוק ובתיקון העולם. זה תפקידו, ואנחנו נקדיש לזה 400 פסוקים, כדי להעביר לנו את המסר שזה העיקר. חנן פורט כותב בצורה יפהפיה את, את מה שהפרשה הזו מלמדת אותנו. הוא אומר כך, הפילוסופיה האריסטוטלית, כן? פילוסוף אריסטו, היא ביקשה לבעוט באלוקים כלפי מעלה. כאילו, הוא מדי גדול. לשלוח אותו אחר כבוד לבית הלורדים. לבה להתערב בפועל בנעשה בעולם. כמה יוהרה וכמה חוצפה נדרשות לגישה הזו, המתיימרת להגדיר את האלוקים באמות מידה אנושיות. זו הגדרה יפה. כאילו, בגלל שהשכל שלי מוגבל, אני מתיימר להגדיר את אלוקים. ואיך שהשכל שלי מבין? תבין שהוא יותר מהשכל שלך, אתה לא יכול לתפוס בשכלך. אז הוא אומר, זאת חוצפה, אני מנסה להגדיר את אלוקים, אני מבין אותו, הוא לא אכפת לו מהעולם הזה. ולקבוע, הוא ממשיך, לקבוע בעזות מצח, כי אין לגדול ולנשגב שיג ושיח עם הקטן והעלוב, ואין לשלם, כן, לאלוקים, השוכן בגובהי מרומים, יכולת לעסוק בפרטים הקטנים. מה אתה מכניס אותו למקרר ולכיור? עכשיו, זה מתאר לא רק את המשכן, במדבר זה היה במשכן, אבל כל דבר בחיים שלנו, אנחנו מורידים לפרטים הקטנים. פה בארצות הברית זה מאוד מעניין, יש אתוס שלם, אני מרגישה שהרבה יותר מאשר בארץ, טוב, ברור, זה אמריקה, עם נושא הכסף. יצא לי לשמוע מהדור של, אפשר להגיד דור המקימים, לא רוצה להגיד חלוצים, כן, המשפחה שלי זה הייתה עלייה ראשונה, חלוצים הגיעו לארץ, אבל כן נבנה כאן עולם מסוים, כלומר ב-71 שנים, שישראל קיימת ונבנתה ברוך השם, נבנה פה במקביל עולם יהודי מסוים. והוא מבוסס באופן עמוק מאוד על היחס לכסף. יצא לשמוע כמה סיפורים מחסידי חב"ד מבוגרים מאוד, שזכו לשמוע מהרב מלובביץ' ועוד אפילו מהאדמו"ר הקודם, שכונה הרייץ, הרב יוסף יצחק שניאורסון, באמת סיפורים על שנות ה-40 ושנות ה-50 של התשתית היהודית באמריקה. ואם בישראל האתגר היה תנועות, הייתי אומרת, תנועות, מחתרות, להצטרף למחתרות, זה לא שזה כמובן פסול, אבל האתגר היה אידיאולוגיות סוחפות, סוציאליזם או קומוניזם, או כל מיני אידיאולוגיות שרצו ביישוב, כלומר אידיאלים. בעצם האתגר היהודי היה, הייתי אומרת, מול אידיאולוגיה. אני מסתכלת אחורה, שנות ה-40, שנות ה-50, זה מאוד צחף לעזוב את הישיבה לקיבוץ, זה מאוד צחף, או אפילו מאבקים עם עולי תימן, ובכלל עולי המזרח, מאבקים אידיאולוגיים, התימנים שגזרו להם את הפאות, הסיפורים המזעזעים על היחס לעולים ממרוקו, מתימן, במעברות, הרבה, המאבק ביישוב העברי היה אידיאולוגי, כלומר, היה מאבק של, הייתי אומרת, של שכל. ואני לא רוצה להכליל, אבל יש לי הרגשה שכאן, באמריקה, המאבק היה מאבק של כסף. אתה שומע את הסיפורים של הדור הראשון שבנה פה את העולם היהודי של אמריקה, הסיפור היה סיפור של כסף, והאתגר היה להגיד שהכסף והזהב הם לא העיקר. לכוון אותם למשכן. הסיפור הקלאסי ביותר, אני שומעת אותו המון, היה שבת. שבת. מגיע לפה פליט מאירופה, פולני או רוסי, מדבר בקושי יידיש, קצת פולנית, מילה לו בעברית, באנגלית, מנסה למצוא פה עבודה, ואי אפשר, מפעל אחרי מפעל, מודיע לו שהוא צריך לעבוד בשבת. מה הוא עושה? כסף או שבת? משכן? או לאכול, לפעמים זה רעב מוות. לקחתי, התארחנו אצל משפחה נהדרת במונסי, משפחת פרקש, לקחתי מהספריית ילדים שלהם, זה קצת כזה מחקר סוציולוגי, את הספרי ילדים, איך ילדים באמריקה גדלים. והיה כתוב שם שבת heroes או שבת warriors, על זה האתוס, הגיבורים שהגיעו לשם בשנות ה-40, מנדל ושמרל, אחד הלך לעבוד בשבת במפעל ולאן הוא הגיע, ואחד שסרב ולאן הוא הגיע, וכן הלאה וכן הלאה. יש happy end בסוף, זה בסדר, זה ששמר שבת הצליח, אבל אבל בואו נצא רגע מספרי הילדים. יש פה דור שלם, הייתי אומרת, מיליוני פליטים מגיעים למקום הזה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ושבת היא הגבלה. במה הם עושים, כסף. האם אני שולח ילד לחינוך יהודי? זה יקר, זה אחד הסיפורים הכי, עד היום, עד היום הסיפור פה באמריקה, זה הטווישן, זה כמה עולה בית ספר יהודי, המון. כמה עולה בית ספר פאבליק, שהוא יכול להיות תיכון מצוין מבחינה לימודית. כאילו, תיכון טוב לקולג', כלום. אז הפער בין אפס לבין אלפי אלפי דולרים בשנה. כסף, אני חושבת שכאן ההתמודדות בארץ היא אחרת. היום בכלל אנחנו בסיפורים אחרים בארץ. אבל יש לי הרגשה שהתחילת הפרשה אולי תדבר במיוחד ליהודים, ליהודים כאן באמריקה, ואנחנו רואים פה היום עולם יהודי מפואר. כלומר, הכסף לא ניצח את המשכן. ועד היום זו התמודדות של כולנו. אני רוצה להמשיך. אז המשכן, אמרנו קודם כל, זה איפה שאני מצליח לתעל את העשייה ולתעל את הכסף למקום הנכון. עד היום זה בונה סוג של משכן. בוא נמשיך עם הפרשנות השנייה, או הדרך השנייה שבה פרשננו רואים את המשכן. השבת היא משכן בזמן, ככה אומרים לנו. השבת היא בעצם, הייתי אומרת, זה לא איזו דרשה רוחנית שלי, זה מגיע מתוך הפסוקים. נורא שברכי רוצה להביא לי כוס מים, בבקשה, תודה רבה. זה באמת מזכיר לי את השיעור בירושלים. נתי צנני, בין שאר הדברים שהוא היה, הוא היה שר משקים, היה דואג לשתייה תוך כדי שיעור, תודה רבה. אז נמשיך. שבת היא משכן בזמן. שוב, זה לא משהו ניו אייג'י, זה נשמע כאילו בא איזה פרשן כזה, חדשן, רוחני כזה, מגניב, עדכני. זה מגיע מהפסוקים, התורה עצמה מקשרת את השבת ואת המשכן בדרך מרתקת. כלומר, הייתי אומרת שהם כאילו ההיפוך זה של זה, או קשורים באיזה אבותות מאוד מאוד, הרעיון של המשכן והרעיון של השבת, קשורים באבותות מאוד מאוד, הולכים ביחד. תראו, השבת מוזכרת, תוך כדי התיאור הארוך של המשכן, השבת מוזכרת פעמיים, פתאום באמצע, וחזל שואלים, מה קורה? אנחנו באמצע המשכן. מה שבת? תנו לגמור לבנות. והאמירה העקרונית פה זה שבניית המשכן לא דוחה את השבת. כלומר, תחשבו, אנחנו בתנופה היסטרית של עשייה. בונים, זה מצווה, זה קדושה. סטופ, תעצור. שבת נכנסה, שומע? חמש וכמה זה עכשיו? 5:10? שבת נכנסה, תניח את המקוש, את תפסיקי לתפור את הרצועות, אתה תעזוב את הקרש. שבת היא משכן בזמן. אתה בונה משכן במקום, זה מאוד חשוב, 6 ימים בשבוע. 6 ימים בשבוע אתה מקדש את המקום. יום אחד אתה מקדש את הזמן, זה משהו אחר, אתה עולה רמה. וכל ההלכות של שבת, צריך להבין, כל הלכות השבת נלמדות, או רוב, או בוא נגיד הבסיס, מה שאנחנו עד היום רואים כהלכות שבת, נלמד ממלאכת המשכן. אנשים אומרים, המשכן היה במדבר, לא רלוונטי. מה לא רלוונטי? היום אתה דן בהלכות שבת, מה אתה עושה ולא עושה, אתה חוזר אל המשכן. 6 ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, שבתון, קודש להשם. מלאכה. מה אנחנו רואים שוב ושוב? כשהמשכן מתואר את המילה מלאכה, מלאכה, מלאכה. 39 מלאכות. למדת מלאכות. אבות מלאכה שמהם הכל נגזר. מהמלאכות שעשינו במשכן, אנחנו מבינים מה זה מלאכה. ומבינים מה לא לעשות בשבת. לכאורה המשכן הוא כאילו היצירה והבריאה והעשייה, ומזה לומדים מה אסור לעשות בשבת. לזרוע ולהצמיח צמחים, לגדל צמחים, לחרוש את הקרקע, לקצור, לטחון, ללוש, לנקות, לצבוע, לטפור, לצוד בעלי חיים, לשחוט, לכתוב, למחוק, להדליק אש, לחבות אש, ועוד ועוד. למדת אבות המלאכה האלה, מהם אנחנו לומדים תולדות, יש אב מלאכה ויש תולדות, ומכך אנחנו מגדירים עד לשבת הקרובה הזו, אם יהיה לנו שאלה, פותחים ספר, מבררים, שואלים מישהו, אופי השבת מעוצב דרך הלאה. אופי המשכן, ולכן המשכן בכלל לא זמני. הוא יוצר לנו כל שבוע את המשכן בזמן שקוראים לו שבת, הוא עדיין נוכח. כל פעם שאנחנו מפסיקים לבנות את המשכן במקום ובונים משכן בזמן, אנחנו נזכרים בעיקרון מאוד מאוד גדול. גם לקדושה לפעמים צריך לעשות סטופ. כלומר, הם בעצם עשו לשם שמיים, נכון? יש מחלוקת אם המשכן נבנה לפני חטא העגל או אחרי חטא העגל הזהב, לא ניכנס לזה. אבל בכל מקרה, הם עושים את זה בקדושה. מכירים אנשים כאלה? הם לא רואים בעיניים, רבק, הכל. מה אני עושה עכשיו את הדבר הכי חשוב? תבדוק, תבדוק, מתי גם אתה צריך לשים גבול. בן אדם יכול להיות לשם שמיים לדברים, אולי שוכח את הבית. בן אדם יכול להיות על איזה מטרה אחת להתביית, שוכח שיש איזון, שיש עוד המון דברים שצריך לעשות בחיים. לפעמים זה גם לישון ולאכול, אפשר, גם זה קדוש, גם זה חשוב. כלומר, המנגנון העדין הזה, אנחנו כל השבוע מנסים לעשות דברים חיוביים, אבל פעם בשבוע, אל תפריז עם העשייה שלך, אל תגזים בערך עצמך, אפילו הקדוש ברוך הוא נח יום בשבוע, שב, בשקט, שתוק, שבת, די. אתה כובש את העולם, אבל יום אחד אתה כובש את עצמך. ובדרך כלל בדתות יש משכן במקום, גם לנו כמובן, בירושלים, אבל בדרך כלל יש מקום גשמי מסוים. היהדות מביאה עוד אלמנט, שקצת קשה לתפוס אותו, שלא צריך לבוא למקום מסוים. שבת יורדת על העולם. לא משנה איפה אתה נמצא, שבת יורדת על העולם. אני השנה זכיתי לעשות שבתות במקומות שכאילו, אמרתי לחברות שלי בישראל, שאני שם בשבת, אמרו לי, מה זה? זה כאילו, מה לשבת ולשם? אני זוכרת שסיפרתי לחברה שאנחנו בשבת במנהטן. כאילו, זה סתירה. כאילו, מה זה? כמו שתגידי לי, שבת בקוסקו, כאילו, זה שבת, מה שבת במנהטן? ועכשיו היינו, שבת בבברלי הילס, שבת בהוליווד, שבת בלוס אנג'לס. זה נשמע, המקומות נשמעים הפוכים משבת. אבל השבת יורדת, חזרנו, משבת נהדרת בלוס אנג'לס. השבת יורדת גם על לוס אנג'לס. היא יורדת על כל מקום. זה היופי של של המשכן הזה בזמן, שהוא סוד של צמצום. תפסיקים כל עם התנופה. תיקח מנוחה, תצטמצם, תעצור. גם אם אתה כל השבוע מתנדב, תורם, פרשת תרומה, סטופ. יש פה נקודה מעניינת למחשבה שראיתי בספר של הרב אביגדור נבנצל. הוא לא עונה, הוא מעלה אבל שאלה לדעתי מאוד, מאוד, מאוד מקורית, מאוד מפתיעה. הוא אומר שכידוע, הקדושה של המקום היא על תנאי. אנחנו מקבלים את ארץ ישראל על תנאי, יש לנו חוזה עם המקום הזה, נא להתנהג בהתאם. צריך להתנהג בצורה מסוימת כדי לזכות לחיות בארץ הזאת. ואם חלילה נתנהג לא מספיק נכון, כמו שראינו בהיסטוריה, חלילה חלילה גם לא נהיה בארץ ישראל. אז הוא אומר, אם אנחנו לא מנצלים נכון את המתנה הזאת, היא אמורה להיות תמריץ, היא אמורה להיות מקום, כן, לא תחליף לתורה, אלא המקום לקיים את התורה, אנחנו חלילה עפים משם. אז מה עם השבת? תראו מה הוא כותב, זה מאוד מעניין. הוא אומר, הרב אביגדור נבנצל, הרב של הרובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים. הוא אומר, ושאלתי לעצמי, אם כך, הרי שגם הזמנים הקדושים, כמו המקומות הקדושים, צריכים היו להילקח מאיתנו. הרי את ישראל, עם ישראל, לא מנצלים אותם למטרתם, גם השבת והחגים היו צריכים להילקח מהם. מדוע לא מצאנו שהנביאים טוענים כך? הרי הנביאים אומרים, לא תשמור על ארץ ישראל, היא תילקח. אבל אף נביא לא אומר שהשבת תילקח, השבת היא ממשיכה עד לוס אנג'לס. הזמנים הקדושים, הוא אומר, שורים עלינו ממילא. יש פה קדושה שלא מתבטלת. קדושת ארץ ישראל, אנחנו יודעים שהיא על תנאי. השבת יורדת עלינו, לא משנה איפה נהיה. אני רוצה לדבר רגע על המשכן ששמו שבת, במה שנקרא 2020. בתשפ"א. כי בכל דור יש אתגרים אחרים. אמרנו, יש את האתגר של לא לעבוד בסוואטשופס פה בניו יורק, בכל מיני חנויות יזע, כשאתה פליט מפולין ומגיע לאמריקה. בוא נגיד שזה לא ההתלבטות המרכזית היום של כל יהודי. מה כן? כל פעם המשכן שלנו מותקף מכיוון אחר. צריך לראות מה האתגרים. למשל, צריך לראות לכם דוגמה ראשונה. מדורת השבט, פעם הייתה הטלוויזיה, ימי שישי בערב בישראל, אני עוד זוכרת, תוכניות של דודו טופז, תוכניות של רבקה מיכאלי, רבקה למיכאלי, זה היה שיא הפריים טיים, כן? זה היה תוכנית ליל שבת יום שישי בערב, זה לא כך, זה משתלב, ואתם יכולים לראות את הגרף הזה, זה כבר מלפני כמה שנים, כתבה בעיתון גלובס, של ליאור אברבך הכתב, שמדווח על מגמה, צניחה בצפייה בלילות שבת, אתם יכולים לראות איך האחוזים יורדים ויורדים ויורדים, סך שיעורי הצפייה בימי שישי בערב, כך הם קוראים לזה, בטלוויזיה, ומסביר הכתב שיש מגזר שהוא בערך 40% מהצופים, ושמגדיר את עצמו מסורתי. הוא גדול מאוד, הוא שקוף מאוד, והוא מצטרף לחילונים גמורים, כמובן לדתיים, שמעדיפים בשבת לשבת בחיק המשפחה ולחבות את הטלוויזיה. ואז הוא מראיין אנשים מהתעשייה, זה מדהים. טלי בן עובדיה, עורכת בחירה מאוד בתקשורת הישראלית, אומרת, כבר שנים אני חושבת שאת היומן המרכזי של יום שישי, צריך להעביר מיום שישי ולשדר בחמישי. אז הוא שואל אותה, אז למה מתעקשים עדיין? שוב, הצופים עוזבים, מצביעים בשלט, זה רצועה נחלשת, היא לא כן, מיינסטרים, ועם ישראל רוצה לראות דברים אחרים, לראות דברים אמיתיים, לא על המסך בזמן הזה. אז הוא שואל אותה, למה לדעתך עדיין מתעקשים? למה עדיין זה משודר, שידור חי? היא אומרת, תראה, יש כוח מאוד גדול למסורת, כן? זה מסורת, יום שישי בערב. אבל התפיסה שלי אומרת שהמתחרה של המהדורה שלנו היא לא המהדורה מהערוץ האחר, תמיד זה משודר במקביל. המתחרה זה ארוחת הערב המשפחתית. ואולי הגיע הזמן לתת לה את המקום הראוי לה ואת התוכנית המושקעת לשדר ביום חמישי. איזה דברי טעם. אנחנו לא מתחרים ערוץ בערוץ ביום שישי בערב, אנחנו מתחרים בארוחת שבת. בואו ניתן לה את הכבוד, נסיר את הכובע בפניה ונשדר ביום חמישי. איילה חסון מגישה אז את התוכנית שקוראים לה שישי, שאפשר להבין מתי משודרת, והיא אומרת, מה, להגיד לך שאם זה היה בחמישי לא הייתי מאושרת? זה היה נהדר. כלומר, גם המגישה שבליל שבת צריכה לבוא ולהתאפר, ובשביל זה יש מהפרת ונהגים ומזכירות ועניינים ומדפיסים וזה, גם היא אומרת, רגע, הייתי מעדיפה בחמישי. או אני בכלל חושבת שבמוצש, זה הזמן הנכון. אבל יש פה זרמי עומק מאוד מרגשים ומיוחדים בחברה הישראלית, שוב, במאבק על המשכן הזה. אבל בואו נדבר את האמת, מה זה טלוויזיה היום? מי רואה טלוויזיה? אנחנו מדברים על סלולרי. והסלולרי, הייתי אומרת שהיום הוא האתגר לשבת. תגיד לאדם לשמור, לא לראות טלוויזיה 24 שעות, סבבה. בלי סלולרי 24 שעות. זה כבר באמת עדיף לתת עבר, כאילו מה. אז ראיתי מודעה מעניינת. הייתה פעם מודעה של ארגון חסדי נעמי, שנקרא עדיין, אני חושבת, אמא הבטחת לנו אוף לשבת. ויש סיסמה, אבי רוזנבלום, שלח לי את הדבר הבא, אמא הבטחת לנו אוף לשבת. אוף מלשון ההפך מאון. הבטחת לנו אוף בשבת. הילדים מתחננים, אמא, לפחות בשבת שנקבל את אמא, כן? שתהי און איתנו ואוף בסלולרי. ואני חושבת שבשנים האחרונות, הכוח של המשכן הזה ששמו שבת, מתגלה במלוא עוצמתו. ככל שטכנולוגיה ממכרת יותר, ככה שבת ממכרת יותר. או צריכה למכר יותר, זה עבודה שלנו. התנופה הזאת שלה, להעלות ולגלוש, וסטטוסים ותמונות, אנחנו, כאילו רק פיקוח נפש דוחה שבת, לא פיקוח לייקים, וזה נדמה לנו שזה חייב להיות 24/7. והכוח הגדול של ה-24/6, המשכן הזה, שוב, שלה, תפסיק לכבוש את העולם, עכשיו אתה לא מעלה ולא מראיין, ולא, וזה אני אומרת לעצמי, ולא לא, לא, לא מחפש, לא מתעד, לא מצלם. אני פעם חשבתי שזה רק לעיתונאים. כאילו, איזה כיף לעיתונאים בשבת. אבל כל האנושות נהייתה עיתונות. כולכם עיתונאים, חבר'ה, כל מי שיושב פה זה עיתונאי. שלא תחשבו שבאתם להרצאה של עיתונאית. אתם עיתונאים. וכל צופה שלנו הוא עיתונאי, כי הוא יוצר תוכן בעצמו. אז כולנו צריכים את זה בשבת, לא רק העיתונאים, כי כולנו כל השבוע מייצרים מידע. והכפייה העדינה של שבת, זה הכוח. הרי אני יכולה להגיד לעצמי, טוב, ביום שני בערב אני אשב עם הילדים. יאללה, אחרי שתי דקות, בודק את הוואטסאפ. היופי בשבת שזה כפייה מתוקה, כפייה עדינה. אתה רוצה את זה, והשבת עוזרת לך לפתוח מרחב חדש של חירות, לפתוח משכן, משכן בזמן פעם בשבוע. אז פרשנות שנייה למשכן, אמרנו, הראשון זה היחס לכסף, הדבר השני זה היחס לשבת שהיא בהחלט משכן חשוב בימינו. הנקודה הבאה היא הבית שלנו. החיבור הזה בין המשכן לבית, שוב, זה לא משהו חדשני, זה לא משהו ניו אייג'י, זה הבסיס של הבסיס של הדברים, זה הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. בהקדמה של הרמב"ן לספר שמות, תמיד זה משהו שחמי היקר, אבא של ידידיה, אבא של בעלי, תמיד מקריא את זה בספר שמות, וזה ממש ככה מזוהה איתו כבר המשפט הזה במשפחה. אבל ההקדמה של הרמב"ן לספר שמות אומרת, שמאות שנים לפני שנבנה המשכן במדבר, היה בעולם הזה משכן. מי זה המשכן הזה? האוהל של האבות והאימהות. הרמב"ן אומר שספר שמות הוא ספר הגאולה, לא בגלל יציאת ישראל ממצרים, אלא בגלל שהשכינה שורה במשכן. זאת גאולה, הוא מסביר. יותר מיציאת מצרים צריך להתרגש השבוע, כי השכינה יורדת אל המשכן. ואז הוא כותב כך, עשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא, וישרה שכינתו ביניהם. אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. הוא נסביר את הלשון הזה. אומר הרמב"ן ככה, הם בנו את המשכן, והקדוש ברוך הוא, זה לא שעכשיו יורדת שכינה, היא הייתה כבר קודם. מתי היא הייתה? הם שבו אל מעלת אבותם, חזרו למשהו שכבר היה באבות ובמאמות. מה קרה? היה סוד של אלוקות עלי אוהליהם, על האוהלים שלהם. המשכן הראשון הוא האוהל של אברהם ושל שרה, עם הברכה בעיסה, עם הענן, עם הדלקת נרות, עם הפתחים מכל כיוון, עם הכנסת אורחים, עם החינוך. זה המשכן הראשון. לא שאנחנו עכשיו מחכים, הבית שלי הוא חיקוי למשכן. המשכן הוא חיקוי לבית של אברהם. אז ברור שהבית הפרטי שלנו הוא באמת באמת משכן. כלומר, המשכן במדבר הוא משחזר את הסוד אלו כעלה ועליהם. כלומר, היה לנו כבר דבר כזה. והכוח הזה של הייתי אומרת, של בית כמשכן לשכינה, חוזר באמת הרבה מאוד פרשנים, בשבוע הזה, כשהם קוראים את פרשת תרומה, כותבים על כך. אני רוצה לראות דוגמה של הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי, האדמור מסלונים, שאומר דבר יפה, פסוק, מסוג הפסוקים שאנחנו אומרים ולא שמים לב למשמעות. מה שאומר דוד המלך, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. איך אפשר? איך אפשר כל ימי חיי? כאילו, מה, ימים ולילות תשב בבית השם? לא תאכל, לא תשתה, לא תדבר עם בני המשפחה, לא תהיה עם החברים. הכוונה היא שבית השם יהיה הבית שלך. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתה לומד, מפרנס, מגדל ילדים, ואתה מתפלל ששם תרגיש שכינה כל חייך. כלומר, שזה יהיה המשכן. וזה נורא מעניין לעקוב, בתיאור של התורה, שוב, הרמזים הם בתורה עצמה. תראו את התיאור של המשכן. לכאורה אפשר לתת פה חוברת הוראות איקאה, להרכיב, לקחת, לחתוך. התורה בעצמה מכניסה לנו דימויים של בית לכל אורך הדרך, במשכן עצמו. פתאום אומרים לנו שהיריעות מחוברות אישה אל אחותה. מה קשור אחותה? אני אתאר לכם איך לתפור משהו, מה קשור אישה אל אחותה? זה משכן. אז הדימויים של הבית הם קשורים. אישה אל אחותה. פתאום רשי מתאר את הבדים במשכן, אז הוא כותב, הבד דומה לקלה צנועה המחוסה בצעיף על פניה. מה קלה? כאילו, אני בונה פה אוהל. לא, זה כמו קלה. הוראות בנייה עם הינומה של קלה. והקרובים, כמובן, איך הם מתוארים? דמות פרצוף תינוק היה להם. המקום הכי פנימי וקדוש זה מקום שיש לו דמות של תינוק, קשר של הורים וילדים. התורה כל הזמן משתמשת בדימויים האלה החזקים של משפחה וזהות ואחר כך, טוב, כמובן, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, זה תמיד, תמיד זה חתונה, אבל הבית, אני חושבת שדיברנו קודם על טכנולוגיה ועל השבת, שזה קל, אוקיי, אם מאזינים לנו גם הרבה שומרי שבת, שבת, אני מחבא, היום אצל הרבה מאוד חילונים זה מאוד מקובל, דיאטות מסכים, יום בלי מסכים, מאוד קל, נכנסתי, שבת נכנסה, אני, 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 אני מחובר ולא מחובר לזה. אבל הרבה יותר קשה הקרב על המשכן הזה שאני מתארת עכשיו, על המשכן שיש בו בית. כי נכנסתי הביתה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, זה הרבה יותר קשה להפוך את הבית למשכן. שבת למשכן, יש לנו הלכות מסודרות. אין לנו הלכות להפיכת הבית למשכן. זו עבודה שלנו. תלוי מי אתה ומי מעט, מי בעלך, מי הילדים, מפוגרים, מה הסגנון, מי אתה, כאילו, זה לא שולחן ערוך כללי. זה עבודה כבר אישית. והבית, כמשכן מפני השיעבוד הטכנולוגי, הרבה הרבה יותר קשה. אני חושבת שאחד הקרבות הגדולים שלנו היום זה הטשטוש בין הפרטי לבין הציבורי, בין הבית לבין החוץ. כשהייתי ילדה היה מאוד ברור, כשאבא שלי, והוא עבד לפעמים עד שעות מאוחרות, כשהיה בבית, הוא היה בבית. זה היה בלתי אפשרי להביא את העבודה הביתה, פשוט בלתי אפשרי, היה לו משרד והיה בית. היום יש טשטוש מוחלט. כשאני במשרד, אני בבית, כשאני בבית, אני במשרד, אין גבולות, כאילו, בין פרטי לציבורי. הפרטי משותף בציבורי, השאלה בכלל אם יש לגיטימציה להגיד במה שנקרא, זה אישי. מה אישי? הכל שייך לכולם, ותמיד. יש כתבה מרתקת שהתפרסמה בעיתון כלכליסט על תופעה שנקראת שרנטינג. מה זה שרנטינג? מצד אחד שר, שיתוף, ומצד שני פרנטינג, הורות. הורות ברשת, הורות שכל הזמן משתפת את ההורות עצמה. אנחנו רואים כל הזמן הורים, מצלמים את הילדים כל היום, מעלים את זה, מנג'זים לכולנו, יהיו איזה חמוד, איזה מתוק, איזה. והכתבה פה נותנת נתונים מדהימים. על מה אתם לא חושבים כשאתם משתפים תמונות של הילדים בפייסבוק, זה הכותרת. והם אומרים ככה, קודם כל, לפי הארגון הבריטי, The Parent Zone, אוקיי? ההורי הממוצע מפרסם כמעט 1,000 תמונות של הילד עד יום הולדת 5, כן? אני עד גיל, עד שהגיע סלולרי, ההורים שלי לא צילמו אותי 1,000 תמונות, בטח לא פרסמו החוצה, לא היה איך. ילד בן 5 יש לו בוק של 1,000 תמונות בחוץ לעולם. עוד מחקר, אוניברסיטת מישיגן, 75% מההורים מגזימים בשיתוף הילדים. מידע פרטי, מאפשרים לזהות את מיקום הילד, מעלים תמונות לא ראויות של עירום חלקי, אז מה אם הוא בן שנה? איך הוא ירגיש שהוא בן 20? עשה איזה טעות, עשה איזה פשלה, אבל איך הוא ירגיש יותר מבוגר? חברת AVG, 92 מבני השנתיים בארצות הברית, חיים עם נוכחות אונליין. הילד בן שנתיים, הוא לא יודע מה זה נוכחות אונליין, יש לו נוכחות אונליין. שליש מהם כבר הופיעו במדיה החברתית כתינוקות, איך שהם נולדים, ורבע כבר כעוברים הייתה להם אישיות דיגיטלית. כלומר, הם כבר עשו לייקים בחודש השני, הם כבר באולטרסאונד. עכשיו, ביתו של אדם הוא לא מבצרו. ביתו של אדם הופך לסט הצילומים שלו, והמשפחתיות עוברת שינוי. תמיד, הרי אם לפני כמה דורות חיינו בשבטים, חמולות, נכון? שבטים, שבטים, אני חושב מתגעגעת לפעמים, הייתי מתה לגור ככה עם כל הגיסות והגיסים שלי, שבט כזה, עם חוכמה ככה שעוברת במשפחה וזה. אוקיי, אז פעם חיו ככה, עברנו למשפחה מצומצמת בעיר, בדרך כלל אדם הוא בבית בעיר, אבל עכשיו חיים, אחרת לגמרי, המשפחה כבר שייכת לכולם, אין יותר משפחה אינטימית, זה חשוף לעולם כולו, והשלכות הן קשות, מתואר שם, אם זה יותר עצבות כמובן ולחץ, אם זה שקרים, מה שאדם משתף, זה לאו דווקא האמת. אני רואה את זה מסביבי, ובטח גם על עצמי. יש לנו זהות וירטואלית שהיא לא באמת הזהות שלנו. זה שמישהי העלתה תמונה של הבן שלה מתוק, זה לא אומר שכל האחרי צהריים היא לא צרכה עליו והוא צרח עליה. וילדים חגגים לפני שבת, זה לא אומר שרגע לפני הם לא רבו. אנחנו משתפים הצלחות מוגזמות, לפעמים גם כישלונות מוגזמים, כי אנחנו רוצים צומי, רוצים אוי לא, זה. לפעמים שיתוף יתר מעיד על בעיה בקשר. מוסבר פה שככל שזוג מעלה יותר תמונות, זה מעיד על זוגיות יותר אולי מעורערת. חוסר ביטחון של אחד מבני הזוג. אלה ש... כל... אתה כאילו, הם לוקחים אותך איתם לירח דבש. קניתי לה, עשיתי לה, פרחים, הולכים לצימר. אלו, בוא, תהנו, למה אתה גורר אותי איתך ליום ניסויים שלך? מה אתה רוצה ממני? כאילו, בקשה שלך זוגיות, תהנה. לא, שיתוף של... שיתוף כל העולם מעיד על פחות ביטחון. גם הורים. הורים משתפים את המידע לילדים, זה מעיד על איזה חוסר ביטחון. אם נחזור למשכן, הבית שלנו, זה חלק מהמאבק, הייתי אומרת, חלק ממאבק התרבותי היום. הייתי, סיפרתי שבוע שעבר, הכנס השנתי של שליחות חב"ד. דיברנו המון על הרבה נושאים מרתקים, 3,000 שליחות, כל העולם, פעם בשנה מגיעות לניו יורק. ונורא מעניין, אחת מהם אמרה משהו מקסים, היה דיון באחת ההתוועדויות והרצאות וסדנאות. אחת מהם אמרה, דיברו על ויכוחים. איך לשכנע ואיך להוכיח ושיעורים ואז בר... היא אמרה, כל כך פשוט, צריך רק להזמין הביתה. היא אומרת, אני מעולם לא ניהלתי, שליחה הרבה שנים, לא ניהלתי דיון אידיאולוגי עם אף אחד בקהילה שלי. והם חושבים אחרת ממני, ואני חושבת, אני ודאי חושבת אחרת מהם, הם מה שנקרא חילוניות, ואני חסידית, ו... אני מזמינה הביתה. אני מזמינה למשכן. נכנסים הביתה, רואים אותי, את הילדים, נרות שבת, בית, ספרי קודש, שולחן, ילדים, זה חום, לא יודעת, לא, מעניין, אולי זה בעיה, אמרה. אף פעם לא התווכחנו, דיברנו אידיאולוגיה. בית, משכן, יכול להיות שזה יותר חשוב מהרבה מאמרים ופוסטים והרצאות פילוסופיות, ובטח שיותר חשוב מוויכוחים. אוקיי, אנחנו עוברים למשכן הרביעי והאחרון. דיברנו על כסף, דיברנו על שבת, דיברנו על הבית הפרטי שלנו, זה הכל קרבות שאנחנו צריכים לנהל, זה לא ש... כן, כל נושא הוא נושא, הוא שיעורי בית. אבל המשכן האחרון הוא הכי, הייתי אומרת, אישי וקרוב, וזה הלב שלנו. הלב שלנו הוא המשכן האמיתי. ושוב אני אגיד, לא המצאה חדשנית. תסתכלו על הפסוק. הפסוק עצמו שולח אותנו אל הלב. וידבר השם אל משה לאמור, כן, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו תרומתי. פה מתחיל הפירוט. יש לנו כסף, זהב, נחושת, חלת, ארגמן וכולי, אורות כאלה, שמן, פסמים. עכשיו תקפצו איתי בבקשה לפסוק האחרון בפסקה הזו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הלו, משבילה בנינו את זה אם בסוף אתה בתוכנו. כלומר, אני לא שוכן בתוכו, ההשלמה אוטומטית, אני בטוחה שאנשים קוראים את זה, חושבים אולי טעות, אולי הם לא קראו, ההשלמה אוטומטית, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. תורה, בפסוק, שוב, לא צריך פה מדרשים, לא צריך פה פרשנים. תורה אומרת, מי עשו לי משכן, אבל איפה אני אשכון? בתוכם, בליבם, אצלם, בלב. בסוף, זה הלב הוא המשכן הכי גדול. צריך לבנות, צריך לעשות בחוץ את המשכן. אבל הלב שלנו הוא המשכן. ואני עשיתי אוסף התבטויות, בעיניי, כל אחת יותר מרגשת מהשנייה. לדעתי, הן מיועדות להלחנה. ממש, פרשן אחרי פרשן מסביר לנו מה זה ועשו לי משכן, ופרשן אחרי פרשן אני ממש הייתי קוראת לאיזה אהרון רזל, או יונתן רזל, או איזה ריבו, להלחין את זה, כי זה פשוט יפה יפה. למשל, האורחה, כל אחד מדבר על המשפט המיוחד שעכשיו קראנו, איך זה קורה בלב. תראו איך מסבירים את זה מתפוצות שונות, בשנים שונות, אבל כולם מכוונים לאותה נקודה. האורחה עם הקדוש, רבי חיים בן עטר, יושב במרוקו ואומר, ושכנתי בתוכם, ולא אמר בתוכו, שהמקום אשר יקדישו לשכנו, יהיה בתוך בני ישראל. בסוף הוא שוכן איפה? בתוכנו. המלבים, שנים אחר כך, מקום אחר, ציווה כי כל אחד יבנה לו מקדש. איפה? בחדרי לבבו. שם בסוף המקדש שוכן. בעל הצדה לדרך. אין השכינה שורה במקדש מחמת המקדש, כי היא מחמת ישראל. תבנה עד מחר את כל האורות והקרשים, אבל אנחנו בסוף מביאים את הקדושה ואת השכינה, זאת הסיבה לקדושה. הנתיבות שלום שהזכרנו קודם, האדמו"ר הקודם מסלונים, וזה תכלית הבריאה, שכל יהודי יהיה בעצמו בית מקדש, שתהיה השראת השכינה בתוך כל אחד ואחד. זה מדהים איך כל פרשן בלשון קצת אחרת אומר לנו את אותו עיקרון. ספר הידוע מהשילוח, שציווה השם יתברך, שכל אחד, זה כבר ממש עצה פרקטית, איפה המשכן הזה נמצא? שכל אחד יפריש לעצמו שעה מובדלת להשם בכל יום, ולהתבודד בעבודת השם יתברך. התבודדות זה לא רק ברסלב. לבנות משכן זה לבנות את האישיות הפנימית שלי, להתנתק מכל השכות הדעת וההפרעות והפושים, הוא כתב את זה עוד לפני הוואטסאפ, שעה מובדלת להתבודד. זה בונה את המשכן, את הפנימיות בתוכי. ורבי נחמן, שדווקא הוא כמובן היום מזוהה מאוד עם ההתבודדות, אבל אומר לנו איפה המשכן? בנקודות הטובות שאני מוצא בעצמי. זאת מלאכת המשכן. המשכן נבנה מכל הטוב שנתברר מכל אחד מישראל, שזהו בחינת זהב, כסף ונחושת, שהביא כל אחד ואחד כפי הנקודה הטובה שלו. תפיסה, ברסלביץ' של נקודה טובה, עוד נקודה, עוד נקודה. עכשיו, כל אחד כותב אחרת, וכמובן שאפשר עוד להמשיך עם אין ספור פרשנים, אבל בעצם אם אנחנו הולכים, נצא עכשיו לרחוב, לרחוב הומה אדם, אנחנו רואים מאות משכנים. הוא משכן, והיא משכן, והם משכן. זה האתגר, הקרב על צלם האלוקים, על משכן, המשכן שבתוכנו, על הלב, על הלב שלנו. אנחנו נעצור כאן, למרות שרבים וטובים מציינים משכנים אחרים, לא הזכרנו, בתי כנסת, ישיבות, בתי תפילה, ודאי שזה משכן חשוב, גם בימינו, כתוב, רבים כותבים על כך פשוט נפלא, שזה המשכן שלנו היום. אנחנו נסתפק לפעם הזו, זה מספיק שיעורי בית, מספיק חומר למחשבה, נדמה לי לכולנו, פרשת תרומה, תש"פ, מהו המשכן בימינו? הכסף והיחס הנכון שלנו, לתעל את הכסף למקום הנכון, להתייחס לשבת בצורה נכונה, לבית בצורה נכונה, ולהכניס את זה ללב ואל הנשמה. שימו לב שאת כל הדברים האלה יש לנו במילא. יש לנו כסף, הרבה מעט, יש לנו כסף. השבת ממילא יורדת על העולם. יש לנו בית, רובנו לא הומלסים. יש לנו לב, ברוך השם. יש לנו את הכלים, אנחנו צריכים לעבוד. זאת מלאכת המשכן, המלאכה שמוטלת עלינו. לפני סיום אני אגיד שבעזרת השם בשבוע הבא, השיעור מתקיים בארץ ישראל. שידור חי ביום הבחירות, 13:00 בית ספר עמית כפר גנים בפתח תקווה, מתגעגעת מאוד ואני אשמח, כולם מוזמנים, זה יום שכולו שיעורים לפני ואחרי, אז אני אשמח. והדרך לקבל את הפרטים על שיעורים בארץ, בעולם, ולהתעדכן באופן כללי בכל, לקבל לינקים, לקבל את כל התכנים, מופיע כרגע על המסך, זה מספר ישראלי או מספר אמריקאי, תפנו לאיזה מספר שתרצו ותצורפו לרשימת המנויים. עד כאן פרשת תרומה, המשך בעזרת השם בארץ. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה.